רבותיי, אנחנו במאמר חמישי בספר הכוזרי בפסקה כף בעמוד ראש כף א', הנושא הגזרה והבחירה. הקדוש ברוך הוא גוזר כל מה שיש בעולם, מצד שני יש לי בחירה חופשית. אז יכול להיות שאחד מהשניים הוא בלוף, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא גוזר, יכול להיות שאני לא חופשי. צריך להחליט. מה אתם אומרים? בזה נחלקו הדעות. המוסלמים למשל אמרו, אין בחירה חופשית. ככה הם פתרו את הבעיה. נדמה לך שאתה בוחר, אבל האמת היא שהקדוש ברוך הוא זה שעושה את הכל.
עושה או יודע?
עושה. כך אומרים המוסלמים. פטליזם. פטליזם מזרחי. זה מכתוב מן אללה.
אז אין השם, אין פורציה,
אין מה? אין?
אתה לא אשמים, זה...
אין אשמים. לפי זה אין אשמים.
אין אשמים.
נכון. לכן יש פה שאלה, אז למה הקדוש ברוך הוא מעניש? הוא נותן שכר. נכון?
זה
אצל המוסלמים. כן, המוסלמים הסונים, הם שואלים את זה. מה התשובה שהם נותנים? שכך הקדוש ברוך הוא רוצה לתת שכר לצדיק ולהעניש את הרשע, אף על פי שלא הייתה לו ברירה. ככה הם רואים? ככה שם רוצה, מה אתה תתווכח עם השם? מי שעשה מעשה טוב הוא צדיק, מי שעשה מעשה רע הוא עשה. הוא עשה, הוא עשה, שלא הייתה לו ברירה אלא לעשות.
זה גם ככה משהו, זה תשובה לחלוטין בסדר, עם השיטה, כיוון שגם ככה, ממילא אפשר לשאול בשביל מה קיים עולם שכל הזמן סובב, ועושים כל מיני דברים שלא רוצים. אז נראה לי, גם השכר בעונש, הוא לא שכר בעונש, הוא סתם מקרה.
הוא קבוע, תמיד על מעשה טוב יש שכר, ועל מעשה רע יש עונש. למרות שלא הייתה לו ברירה. ככה מסבירים לפחות המוסלמים הסונים את השאלה הזאת. האסלאם השיעי, שהוא מיעוט מבחינה מספרית, הוא דווקא סובר שיש בחירה חופשית. על כל פנים, בתרבות של הדתית שבה רב יהודה הלוי חי, השאלה הזאת הייתה רצינית. האם יש באמת בחירה חופשית או אין בחירה חופשית? או בשפה האחרת, מה שהשתמשו מבחינה פילוסופית, לא אמרו בחירה חופשית, אמרו טבע האפשר. טבע האפשר. יש דברים שהם אפשריים. ברגע שאתה אומר דבר שהוא אפשרי, אז הוא חופשי. אז האם יש דבר כזה טבע האפשר או לא? אומר החבר, רק מתעקש ועדוק בדעות קדומות, כופר בטבע האפשר. ואומר בזה, מה שאינו מאמין בו. זה לא נכון. גם אלה שאומרים שאין בחירה חופשית, מתנהגים הלכה למעשה מתוך הנחה שיש בחירה חופשית. הלא תראה, כי גם אדם כזה עושה הכנות להשיג את הדבר אליו יקווה, או להרחיק מעליו את הדבר מנו יירא. כן? כמעשה הוא של אותו אדם שהמלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מגיע לו לקבל את הפרס הראשון במפעל הפיס. ואף אותו אדם עצמו התפלל בכל כוונת ליבו, ממש עושה מעשים טובים והכל, כדי לזכות לזה שהוא ירוויח בפיס. ואז באים כל מלאכי מעלה לפני הקדוש ברוך הוא, אומרים לו, ריבונו של עולם, ראוי הוא, מגיע לו, מדוע אינך נותן לו? אומר הקדוש ברוך הוא, אני דווקא מסכים איתכם, אבל הוא לא קנה כרטיס. בבקשה. כופר בטבע האפשר, לא בטבע, אלא בטבע האפשר.
טבע האפשר
הכוונה הבחירה החופשית, שיש דברים שהם לא דטרמיניסטיים. דטרמיניסטי הכוונה נתון לחוקיות טבעית הכרחית. דבר לא דטרמיניסטי זה דבר שהוא לא הכרחי. למשל, האם אני אתחיל ללכת ברגל ימין או ברגל שמאל? האם הדבר הזה הוא קבוע, הכרחי, או שמה הוא נתון לבחירתי? אז יש מי שאומר שזה שאני הרמתי את רגל ימין בתפילה, זה למרות שנדמה לי שזה היה חופשי, בעצם זה היה כפוי, אי אפשר היה שערים את רגל שמאל, כלומר אין טבע האפשר, לא חייבים לעשות רעש, כן? אין טבע האפשר. לעומת זה האחרים אומרים שבאמת יכולתי גם להרים רגל שמאל. אז אומר רבי יהודה הלוי, רק המתעקש סובר שאין אפשר. אוקיי, זה ברור? טוב. כן.
לגבי קטע של כל
כבר לרצמן, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים.
זאת אומרת, יראת השמיים היא זו שבאה וגורמי
לאפשר לי. יראת השם זה בתחום האפשרי. כלומר, אני יכול להיות ירא שמיים, אני יכול לא להיות ירא שמיים. בעיה שלי.
אתה רואה
שאני בוחר
לראות
ירא
שמיים, אז
אתה נתן
לי את היכולת לבוא
ולשאול
דברים בעולם? זה
הרעיון? לא, זה לא קשור לזה. הרמב"ן, מה שמסביר, יראת שמיים זה כל מעשה בני האדם. זה נקרא יראת שמיים. הכל, כל מה שאדם עושה, זה נקרא יראת שמיים. למה? כי אין דבר שאדם עושה, אין דבר שאדם עושה שאין לו השלכה לעניין טוב או רע. כן, לכן כל המעשים שבני אדם עושים הם לא בידי שמיים. הכל בידי שמיים, אומר הרמב״ם, חוקות הטבע. ובמובן הזה גם מעשה האדם, כי למשל אם אני מחליט להשליך אבן מידי או שלא להשליך, נכון שההחלטה היא חופשית אצלי, אבל זה שאבנים נופלות כשעוזבים אותם זה חוק טבע, והוא בידי שמיים.
אתה אומר שאין מעשה נקרא לי
כאדם? ככה
אומר
הרמב״ם.
אדם
בוקר
מחליט
לגבי תחושה אדומה
או
ירוקה, זה כמו המעשה נקרא לי. לא, זה לא נכון. זה לא נקרא לי. לכל דבר יש השלכה קרובה או רחוקה לעניין זה. בסדר? כן?
אני
רוצה לראות
על התורה מדבר על עניין של למה כתוב
שהאדם
יהיה בריא שלמה אלוקים. על שום מידת
הדין. נו.
אז הוא אומר שמידת הדין זה דין הטבע. למה... אני אומר שהטבע הופך את זה, כלומר שכל התורה הופכת לחוק. עכשיו, ההצלחה לזה זה שכל חוק הטבע זה בעצם התגלות מחודשת או התגלות ממושכת. זה בדיוק מה שהרב
דיבר בגבי
הרמב״ם,
שאומר
שכל העם, שזה לא
מצד עם,
כלומר, כל חוקי הטבע,
כל זה זה בידי שמיים, כן, זה נכון, זה מידת אלוהים, קוראים זה. התנ״ך קורא לזה אלוהים. בראשית ברא אלוהים, זה חוקות הטבע. כן.
היום דיברנו על זה שבעצם יש הבריאה שלמה שהיא לפי רצונות של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו רק משחקים בעצם בתוך הרצון של הקדוש ברוך הוא, רק שאנחנו מסוגלים להכתיב את רצוננו שכרצונו שלא כרצונו.
השאלה אם כבר יש לנו רצון, זאת השאלה שהיא...
ברור, אבל השיטה הזאת לא עולה בקנה אחד עם מה שהרמב״ם אומר.
למה?
כי אם אנחנו מכפיפים את הכל לרצון הקדוש ברוך הוא, כל מה שקורה הוא ברצון הקדוש ברוך הוא.
כן, השאלה אם...
אין לו מקור אחר.
רגע, רגע, רצון הקדוש ברוך הוא זה לא טבע. חלק מן הרצון האלוהים מתגלה בחוקות הטבע, חלק מן הרצון האלוהים מתגלה ברצון האדם. כן? יש לנו שני תחומים, נשמה וטבע.
איך אפשר להגיד שאנחנו מכווים את אותנו
לרצונו?
אתה צריך שיהיה משהו שהוא זולת.
שהוא זולת הרצון שלו. נכון, אז מה הבעיה? אז יש משהו שהוא זולת הרצון שלו, הרצון שלי.
אבל הדבר הזה, זה לא ברצונו, נכון? כלומר, איפה עובר קו המחקר?
לפי זה, זה לא ברצונו. נכון, אתה צודק.
אז כל השאר כן ברצונו.
כן, נכון.
אוקיי, אז שוב
פעם הגענו למסקנה
שהיא
סודרת
מה
שהרמב״ם אומר. למה? מה? זה בדיוק מה שאומר הרמב״ם.
עכשיו, הרמב״ם אומר שרצונו של האדם זה כל מה שהוא עושה.
נכון.
אבל אנחנו, מה שאמרנו היום, לפני כמה שיעורים, שכלל ההוויה, כלל המעשים שאדם עושה, כולל להזיק לחברו או להיטיב איתו, הכל זה ברצון השם.
אבל זה לא בכפייה. כלומר, כשאני בוחר... רגע, כשאני בוחר בטוב, אני עושה את רצון השם. כשאני בוחר ברע, אני גם כן עושה את רצון השם, שוב מה. אבל אין, לא היה לי הכרח לעשות דווקא טוב ודווקא רע. יכולתי לעשות את רצון השם המתגלה בטוב, ואת רצון השם המתגלה ברע. ולכן זה חופשי. מה שאין כן התפוח, הוא תמיד חייב ליפול לא רחוק מן העץ.
אבל הרב הזכיר שלפעמים
ייתכן
מצב שבו
הקדוש ברוך
הוא ירצה שדווקא יהיה זה כלאדם אחד,
דרך
אדם שני.
נכון.
ככה,
מתגלה ועדיין תהיה לי בחירה. ועדיין תהיה לי בחירה.
של האדם, דרך
הדתון
של השם
הדברמיניסטי כביכול. לא, לא דטרמיניסטי. אלא עדיין יהיה תלוי באדם, אם לרצות בזה או שלא לרצות בזה.
אלא השאלה היא רק ההתייחסות, בדיוק.
אתה צודק, אתה צודק.
רק ההתייחסות.
נקבל, זה הסדר שהוא קצת שונה מהרמב״ם. נכון, אמת, נקבל. אבל זה בכל זאת מצוי גם בגמרא, הסבר הזה. מגלגלים על ידי זכאי, חובה לידי חייב. מה?
הכל פסיכולוגי שיש. כלומר, אם אתה מתייחס לדבר שקורה לשם שמיים, אז הוא בסדר. פחות, פחות.
כן, אבל כי אמרנו גם שזה גלוי ידוע שאי אפשר. כן? טוב. זה אתה דבר על הכלל. לא, אתה מדבר על נושא אחר, על הכלל. בכלל אין בחירה חופשית, כך אומר הרמב״ם. בכלל אין בחירה חופשית. ליחיד יש. אפשר להגיד, זאת אומרת שאין במספרים הגדולים חירות, אין אקראיות, אבל ברמת התופעה הפרטית יש אקראיות. למשל, היום יודעים את זה, ברמת חלקיקי היסוד. אפשר לדבר על אקראיות, לא סיבתית. טוב? כן? נו. לא, זה יכולות. מדובר על יכולות.
זה
לא בחירה חופשית. מה לרצות? להתאמץ, לא להתאמץ.
מה זה שונה ממשהו אחר?
יש דברים שאין בידינו כל כך לשנות. למשל הפרנסה, זה תלוי לא כל כך ב... מאמץ האישי שלנו, אלא במצב הכלכלה העולמית. מצב הכלכלה העולמית זה נתון בידי כוחות שהם יותר חזקים מכוחו של היחיד. זאת אומרת, אני לא יכול בתור יחיד לשנות את הכיוון של הכלכלה העולמית. לא יכול. מה?
מבחינתי יש אותו בחירה חופשית טוב לפה, אבל שזה גדול עליי. זה לא שהשם יש לו חוקים אחרים, זה חוקים אחרים. זה אותם חוקים, אבל מבחינתי,
איזה
אני יכול לעשות
את
זה,
אני
לא
יכול. ולכן זה נחשב, מבחינתי, כחוקים שונים. כלומר, יש פסיכולוגיה אחרת להמון מאשר ליחיד. אם אני נחשב בתוך ההפגנה, בתוך ההפגנה, אני אפילו פועל אחרת מאשר אם הייתי לבד ברחוב. אנשים בהפגנה נראים שונים, אם אתה צלם כל אחד בפני עצמו. בגלל שיש איזו דינמיקה קבוצתית שמפעילה אותה. טוב, כן, טוב, אפשר להמשיך?
הציבור לא אשם בזה שיש בו
רשעים. כן?
הציבור לא אשם בזה שיש בו רשעים, אבל הרשע אשם בזה שיש בו רשע.
נכון. כי הוא לא היה צריך להיות, להצטרף לדבר. טוב, כן.
לפי זה, אם אין בכלל העם, אז אין דבר כזה של עונש קולקטיבי לעם.
נכון.
אז מה זה
למשל,
גלות של עם ישראל?
זה הכל בלוף.
מה?
בלוף. זאת אומרת, זה כאילו אנחנו השנים, מצד האמת זה חלק מן ההשגחה. כלומר, זה היה מתוכנן מראש שנגלה. אלא מה? אתה אומר שזה לא יפה לגלות אנשים שלא חטאו, אז חיכו לנו בפינה, ידעו שנחטא, הפילו עלינו את התיק. אבל זה מראש היה מוכן. לכן הוא חכה שנחתה.
זה
אוקיי. כדי שלא נחתה. זה לא נוצרי. זה לא נוצרי. זה דטרמיניסטי. מה זה קשור לנוצרי? הנוצרי אומר שיש לך חובה לחטוא. לא, הנוצרי אומר שאתה נולד את החוטא. זה משהו אחר. שאתה חוטא מלידה בגלל חטא אדם הראשון. משהו אחר. כן.
בקשר לבני ישראל שיצאו ממצרים, שהם לא היו חייבים לקבל את התורה,
נכון.
בגלל כמה סיבות הם קיבלו את התורה.
נו.
אז אתה רואה שבפירוש שנתת, אז היה בחירה ב...
לא. לא. הם לא היו תיאורטית חייבים לקבל את התורה, מעשית אי אפשר היה שלא יקבלו. בגלל שחולשתם היא הכרחית עבור קולקטיב. כלומר, חולשתם, כן, של עבדים במשך 200 שנה מול צבא פלישתי, זה חולשה הכרחית. אני אסביר לך. למשל, כל תיקח ציבור, אני יודע, פלוגה יוצאת למילואים. האם יהיו שמה חולים או לא במהלך המילואים? יהיו, זה בטוח, לכן לוקחים רופא למילואים. רופא וחובש, נכון? עכשיו, האם זה הכרחי שאני, המתגייס למילואים, אהיה חולה במשך המילואים? לא, זה בדיוק אותו דבר. כלומר, החולשה המזקיקה החולשה הכללית של הפלוגה המזקיקה גיוס רופא היא צפויה מראש, למרות שאתה תגיד רופא זה דבר שבדיעבד בהגדרה
מין של הפלוגה. כן,
אני לא מבין את העניין הזה שהגלות הוא הכרחי, הרי אתה בעצם אומר שהגלות בו חפץ בעצם בהתרחות מעם ישראל כבר מסוימת, ואני תמיד חשבתי שזה בעצם שהגלות בו לא חפץ בזה, אלא שבעצם זה תוצר ממעטים קודם.
כן, זה נכון, זה מה שחשבת. טוב, תלמד, זה ספר נצח ישראל של המהר"ל, פרק א', הוא מסביר את זה. כן, ידוע תדע כי גר יזרחה, הנה זה המדרש אומר, ידוע תדע כי גר יזרחה, ידוע שאני משעבדן תדע שאני מושיען, ידוע שאני מפזרן תדע שאני מקבצן. אם כן, אז איפה החטא פה? זה מתוכנן מראש. זה כבר משהו הרבה יותר עמוק. למה הקדוש ברוך הוא זקוק לזה שבמהלך ההיסטוריה תהיינה תקופות של גלות ותקופות של גאולה? אני לא יודע, אתה אמרת כדי להיטיב עמם, אני לא חושב שזאת התשובה הנכונה, אבל לא משנה. אתה רוצה כן את התשובה שלי? התשובה היא אחרת לגמרי. בגלל שהיחס בין הבורא לנברא הוא יחס של גילוי או של הסתר, תגיד לי? גם שניהם ביחד. כלומר, עצם האקט של הבריאה מגלה אותו וגם מגלה אותו, לכן כדי לדעת אותו ידיעה שלמה צריך להכיר אותו גם בגילוי וגם בהסתר, לכן יש אחר שיגלות גם גאולה. בסדר? לכן אי אפשר להימלט מזה. כן, נכון. בכלל כן, בכלל כן, לא בפרט. נכון, הפרט חופשי. לא, הפרט הוא באמת חופשי. אני יכול להחליט להיות צדיק או רשע, בעיה שלי בלבד. כלל זה באמת שאלה, אני חושב ששתיים ומעלה זה כבר כלל במידת מה. כלומר, יש שאנחנו שניים, קצת משהו מהחופש של היחידי שלי, משהו הלך לאיבוד כאן. כן, מה אתה אומר? נו, זהו, זה אנחנו כן יכולים להשפיע. היחיד יכול להשפיע על אופי המאורעות, אם ילך לאט או מהר, ילך בקל או בקושי, זה אנחנו כן יכולים להשפיע. איך נאמר? מי ייתן מציון, ההמשך? ישועת ישראל או ישועות ישראל? תחליטו, זה ישועת או ישועות? ישועות? יש פסוקים, יש פסוק שבו כתוב מי ייתן מציון ישועת ישראל בשוב השם שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל. יש פסוק אחר שאומר מי ייתן מציון ישועות ישראל בשוב אלוהים שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל. כלומר, אם אתה הולך במידת הרחמים השם, אז זה ישועה אחת בבת אחת, הכל הולך בסדר. מי ייתן מציון ישועת ישראל בשוב השם שבות עמו. אם אתה הולך במידת הדין, אז קצת ישועה נעצר, קצת ישועה נעצר וכו'. כן, מי ייתן מציון ישועות ישראל בשוב אלוהים מידת הדין שבות עמו, בין כך ובין כך יגל יעקב ישמח ישראל. זאת אומרת, זה אתה לא יכול לעצור. אתה יכול לעצור, אתה יכול לעצב את הדרך. ברור?
למה יגל
לשון עודים
ולא גילה לשון
עודים? זאת אומרת, כתוב אותם, כן. לא רשום. כן. מי ייתן מציון יוש? הכל השאלה עתיד, אנחנו מצפים שאז יגל יעקב ישמח ישראל. כן. טוב, אז איפה היינו? מי אומר לעבוד את השם? בסדר, אבל זה לא התוכן של הפסוק. הפסוק מדבר על הגאולה. מי ייתן מציון ישועות ישראל בשוב אלוהים שובות עמו. מדבר על עתיד. כן, רשום, הנה על הלוח יש דבר רשום, כי אנחנו מתייחסים עכשיו אל הכתב עצמו, אל הגיר או אל הדיו. כן, אז אומרים רשום. כתוב זה תוכן יותר אבסטרקטי. זאת אומרת, נגיד שספרי הכוזרי ייעלמו מן העולם, ואיזה וירוס ימחק את כל ספרי הכוזרי, כן? עדיין יהיה כתוב בספר הכוזרי אמר החבר, נכון? זאת אומרת, כי הכתוב זה לא דווקא הכתוב הפיזי, אני לא מבודד את הדיו, אין את הדיו ואת הנייר, אלא זה כתוב בספר, כי הספר הזה קיים גם אם, גם אם הוא לא, גם אם הוא לא נרשם. בסדר? הרשימה זה מתייחס לרק לחומרים האקטואליים ש, למשל, אפשר להגיד רשום בתורה, זה לא יכול רשום בתורה, כתוב בתורה. כי אני לא מדבר על ספר תורה ספציפי. מה?
קרא.
קרא. סינו,
סינו.
יש גם כתב. למשל, אם אתה כותב ספר תורה, אתה יכול להגיד שאני רשמתי עוד פלונית. זה מותר להגיד. כן? האות רשומה לפניך. הלאה. ולהגיד רשום שם או רשום בספר, זה עברית של התשכונה. אנחנו צריכים להשתחרר. זה כמו אלה שאומרים, אני יעשה ככה. אני ילך. מה פתאום? אני אלך. אעשה. לא יעשה.
זה יש לך גם
כתובה
מצד אחד,
ויש לך רשימה. טוב, יאללה, נמשיך. אני שוב חוזר לדברים. רק מתעקש והדוק בדעות קדומות, כופר בטבע האפשר ואומר בזה מה שאינו מאמין בו. הלא תראה, כי גם אדם כזה עושה הכנות להשיג את הדבר אליו יקווה, או להכין עליו את הדבר ממנו יירא. ומזה אתה דן שהוא מאמין כי אותו דבר אפשרי הוא, וכי ההכנה לקראתו מועילה. שהרי אילו היה מאמין בהכרחיות הדבר ההוא, היה משלים עם זה, ולא היה מכין לו כלי זין נגד שונאו, ולא מזון לרעבונו, למשל. כן, הוא יוצא עכשיו לטיול, הוא לקח איתו סנדוויץ'. למה? אם הקדוש ברוך הוא מחליט שהוא יהיה רעב, אז זה לא יעזור כל הסנדוויץ'ים. אם הוא מרגיש, מחליט שיהיה שבע, אז גם אם לא יביא אוכל, הוא יהיה שבע. אולם, אם הוא חושב כי ההכנה הכרחית למתכונן, ועזיבתה מזיקה למי שלא מתכונן, הרי הוא מודה כי יש סיבות אמצעיות, וכי על פיהן תהיינה התולדות. אבל בתוך הסיבות האמצעיות עתיד הוא למצוא גם את הרצון, ואם ישר הוא ולא מתעקש, יוכרח להודות, כי מוצא הוא את רצונו חופשי במעשים האפשריים לו, ירצה יעשם, לא ירצה יימנע מעשותם. ייתנו, יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו. אמונה כזאת, אין בה משום הוצאת דבר כלשהו מהשגחת האלוה יתברך. עד רבה, כל שעה ולהשגחה זאת בדרכים שונות, לפי מה שאני בא לבאר כעת. פה באמת יש פה שאלה גדולה. אם אתה אומר שיש דבר כזה, דברים התלויים ברצון שלי, אז אתה מסלק את ההשגחה. כי אני מחליט, ולא ההשגחה. נכון?
השאלה אם אתה סלקת את
ההשגחה,
או שההשגחה בחרה לסלק.
לא, 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 האמונה הזאת היא בעצם אמונה כופרת בהשגחה לכאורה. אז הוא אומר שזה לא סותר, נכון? אז איך זה לא סותר? את זה הוא צריך להסביר. ולמי אומר, כל המסובבים מתייחסים אל הסיבה הראשונה בשתי דרכים, אם לפי כוונה ראשונה או על פי השתלשלות. יש פה חידוש. יש דברים שהקדוש ברוך הוא פועל אותם בצורה ישירה, יש דברים שהוא פועל אותם בצורה עקיפה. השתלשלות, משהו קורה כאן. הדוגמה לדרך הראשונה היא הסדר והרכבה הנגלים בבעלי החיים ובצמחים ובגלגלי השמיים, אשר שום אדם משכיל לא יוכל ליחסם למקרה, אבל מייחסם הוא לכוונת פועל חכם הקובע לכל דבר מקום מיוחד לו וחולק לו מנתו הראויה לו.
עם האבולוציה
שינינו
את זה, לא?
לא, למה?
אנחנו יכולים להגיד שיש
מקרים
אפילו שאדם
משפיע
שבהם
הטבע משתנה
בעולם.
אה, זה כן, נכון. במה שהוא חושב כאן הכל, אתה רואה שיש פה סדר מופתי. והיה איזה גוי אחד בשם ז'אק מונו. דיברנו עליו פעם, לא? לא? הוא היה פרס נובל לביולוגיה. ז'אק מונו. כתב ספר בשם ההכרח, בסדר, המקרה וההכרח. לעזר אל הנסיסיטי. והוא היה אפיקורוס גדול. הוא הסביר שכל מה שקורה בעולם, אף על פי שהסיכוי שלו לקרות שואף למינוס אינסוף, אבל בכל זאת במקרה זה יצא. זאת אומרת, הוא מדבר למשל על תורת האבולוציה. לפי תורת האבולוציה הסיכוי שיופיע האדם הוא סיכוי קטן ביותר, ואף על פי כן הוא הופיע. אם כן, אתה רואה לכאורה פה השגחה. אומר ז'אק מונו, מה פתאום? זאת לא השגחה, אלא במקרה קרה. כלומר, עלה המספר שלנו בהגרלה של מונטה קרלו. ככה הוא אומר. עלה מספרנו בהגרלה של מונטה קרלו. הגרלה, לא יצא. משהו יצא לצאת. נכון, יצא משהו לצאת, וזה מה שיצא. בסדר? ככה הוא אומר. אומנם הסיכוי היה קטן ביותר, אז הוא אומר, כאן הרב יהודה לוי, העמדה הזאת היא עמדת המתעקש. ברור שאם אתה רואה סדר, אז יש פה מי שסידר. אז זה הדרך הראשונה. והדוגמה לדרך השנייה היא השריפה שאש זו למשל שורפת קורה זו, כי האש היא גוף דק חם פועל והקורה גוף פוגי נפעל, ומתכונת הדבר הדק הפועל הוא לפעול פעולה בנפעלו, ומתכונת הדבר החם היבש הוא לחמם את הנפעל ולחלות לחוטו עד שיתפרקו כל חלקיו. והנה סיבות הפעולות מזה והפעלויות מזה לא תקשה עליך הבנתן אם תחקור בהן, ויתכן כי תמצא אף סיבות סיבותן עד שתגיע אל הגלגלים, ומהם אל סיבות הגלגלים, ומהם אל הסיבה הראשונה. בצדק יאמין איפה האחד, כי הכל בגזרת האלוה יתברך, ובצדק יאמין אחר בבחירה ובמקרה, בלי שיוציא את זו או את זה מחוץ לגזרת האלוה. כלומר, יש דברים שהם פעולה ישירה של הבורא, ושם לא שייך לדבר על בחירה, ויש דברים שאנחנו פוגשים אותם בדרך עקיפה, ושם אז ייתכנו גם סיבות אמצעיות כגוד רצון האדם, ואז יהיה תלוי בבחירה החופשית. טוב, אז בינתיים לא פותר לנו את הבעיה באופן מהותי, זה רק אומר שיש דברים כאלה ויש דברים כאלה. ואם תרצה בכך, תוכל לקרב בדעתך את ציור העניין הזה באמצעות החלוקה שלפנינו. המעשים הם אלוהיים או טבעיים, מקריים או בחיריים. עכשיו אם כן תזכרו, יש ארבעה סוגי דברים. נכון? דברים אלוהיים, טבעיים, מקריים, בחיריים. מה זה הראשונים, הבנת? השאלה מה פירוש המילה מקרי? השאלה מה פירוש המילה מקרי?
זהו, כי אם זה לא
מה שאדם,
זה
כבר חור. צריך לברר, מה זה המילה מקרי אצל רבי יהודה הלוי? טוב? כלומר, יש ארבעה סוגי מעשים. יש מעשים אלוהיים, יש מעשים טבעיים, מעשים מקריים, ויש מעשים בכיריים. הבה נלמד את כל ארבעתם אחד אחרי השני. בשביל זה יש רבי יהודה הלוי. לא צריך לעשות ספקולציה איפה שהדברים כתובים. ייתכן אפילו שהם יהיו רשומים. טוב. אלוהים הם המעשים הבאים ישר מן הסיבה הראשונה, שאי אפשר להם להתקיים בשום אופן בלא סיבה אחרת מלבד רצון האלוה יתברך. למשל, הענן. כן? וירד השם בענן. הענן הזה שהיה מתהלך לפני בני ישראל, אין לו הסבר, אין הסבר לקיומו על פי הטבע, הוא פעולה ישירה של רצון הבורא. רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה ענן ושיהיה עמוד אש, אז יש. כן? זאת פעולה ישירה. קריאת ים סוף. בכלל, הניסים בכלל, הם שייכים לתחום הזה. זה מעשים אלוהיים ישירים. וזו זכותו של הבורא מדי פעם להתערב איך שהוא רוצה, נכון? טוב. הטבעיים, אף אבי שזה לא כך פשוט. מה פתאום שהוא יעשה דבר כזה? זה לכאורה לא מוסרי, מה? זה בניגוד לחוקי הטבע, ברור. כן, לפי חוקי הטבע, ים סוף הוא אחיד, לפי הנס, ים סוף נקרא. אז זה ודאי שזה סותר. מה? לפי חוקי הטבע, הים הוא אחיד. כן, הוא אחד. כלומר, הוא בלי קרע באמצע. לפי חוקי הנס, הוא נקרא. אז ברור שיש פה סתירה לחוקי הטבע. השאלה היא למה זה ככה? זה דיברנו באריכות פעם. כן. אני מספר דברים כאלה. זה ספרים לרציונליזציה בגרוש. זה לא משהו אני הסברתי. אז זה פשוט, זה טעות, זה לא נכון. נס קריאת ים סוף הוא נס בכל מלוא מובן המילה. זאת אומרת, לפי המתואר בתורה, אם אנחנו לוקחים את המתואר בתורה בלי התחכמות, מדובר שנבקעו המים. ויבקעו המים. נכון, זה באותו פסוק. והשם נהיה גרוח קדימה עזה כל הלילה, אחרי כתוב ויבקעו המים. אז אם נפקעו המים, אז זה לא דבר שהוא בזה דרכי הטבע. כן? ככה אני מבין. אבל זה לא משנה, גם אם נגיד שאני לא צודק עכשיו. האם אנחנו באופן עקרוני יכולים לקבל את העובדה שיהיה נס שהוא הפך חוקות הטבע או לא? זאת השאלה. האם זה בסדר? האם זה יכול להיות והאם זה בסדר? אז נכון, זה מוסרי. האם זה בסדר שהקדוש ברוך הוא... אני אומר, יש פה בעיה מוסרית, לכאורה. הבעיה המוסרית היא שהקדוש ברוך הוא עושה פה בלגן. הוא סידר לנו עולם כל כך יפה, יום אחד פתאום הוא מתפרץ, והוא אומר, לא, לא מוצא חן בעיניי. בכלל יש פה בעיה אחרת יותר עמוקה מזה. כן, אבל יש פה משהו יותר עמוק מזה. הנס, יש לו איזה... יש קושי בסיסי בנס. איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ולא חשב על כל דבר? אין, כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את הים, הוא היה צריך לחשוב על זה שזה יפריע לבני ישראל לעבור. אז עכשיו זה כאילו אדם שבנה מכונה, הוא כל הזמן עם מברג בכיס כדי לתקן פה, לתקן שם.
נכון, הוא כמו מישהו שעושה מערכות לצבא, נניח. שעושה עכשיו מיוחד באגים, שיהיה לו ימי
מילואים. זאת אומרת שיש פה שתילת באגים. זאת אומרת, גם זה חלק מהסדר.
לא, זה לא זה, זה
טוב לעם ישראל שיהיו
ניסים.
זאת אומרת, אז צריך לתרץ את זה. על כל פנים, אתם רואים שיש צורך להסביר. גם ההסבר שלך, גם ההסבר שלך, זה הסברים אחרי הקושיה. אז קודם כל תגידו שיש קושיה, אחרי זה יש צורך בהסברים. במיוחד שהסדר של העולם הטבעי הוא סדר, איך קוראת לו התורה? הסדר הטבעי? יום השביעי. נכון? יום השביעי. יום השביעי זה העולם שלנו, נכון? איזה יום היום? יום השביעי, נכון? אנחנו ביום השביעי של הבורא. ביום השביעי ההלכה היא שצריך לשמור שבת. אז מי שומר את השבת? הקדוש ברוך הוא. אז כשהוא עושה נס, מה זה? זה חילול שבת. אז צריך שתהיה הצדקה לאותו חילול שבת. פיקוח נפש. כלומר, ייתכן שאם התוכנית הכללית של ההיסטוריה עומדת בסכנה, אז יש צורך שהבורא יתערב. כן. אז אני שואל למה הוא נפתח. ים סוף נפתח, זה לכאורה לא יפה כלפי הקדוש ברוך הוא. זאת הבעיה. כדי להשאיר את השירה. ואי אפשר להשאיר את השירה בלי קריאת ים סוף?
לא, כי על מה?
אז זאת אומרת שזה כדי לעשות רושם על בני אדם. אני כן אומר שזה רושם. רבי יהודה הלוי אומר במאמר שני, שהאבות למשל לא ראו ניסים. מדוע? כי הם לא צריכים את זה. הם היו במדרגה כזאת שגם אם היו רואים רעה כל ימיהם והיו רואים רק את דרכי הטבע, היו יודעים את השם, ולכן היו מסוגלים לומר שירה תמיד. אלא מה? רק ההמון הוא זקוק לנס. כן, אז זה טוב לגויים. אז איך אומר הרלב"ג? הניסים זה בשביל הטיפשים. מכיוון שרוב בני אדם הם טיפשים, אז זקוקים אנחנו לניסים. ביכולת הבחירה שלנו, אני מתכוון. ביכולת הבחירה. כן. כן, ודאי שזה פוגע. כשאני בנס, אני לא יכול לא להאמין. זה בעיה.
זה לא נבואה של יונה, זה יונה אומר. כלומר, זה לא קטע לו בזכות הבחירה, או דרך כלל התגלות אלוקים ניסים.
זה רק לא בגלל שזוכה לנס, בגלל שהוא זכאי.
בגלל
שהוא הגיע למדרגה,
שהוא יכול... בדרך כלל, זה בדרך כלל, אבל זה גם יכול להיות אחרת. יכול להיות מצב שהנס כפוי עליי, ובכלל לא לפי מדרגתי. למשל, קריאת ים סוף או מעמד הר סיני, שהם ניסים. עכשיו, בשביל מי אני מדבר? יש לפעמים ניסים שהם כפויים עליי, כגון קריאת ים סוף ומעמד הר סיני, שעליהם למר, כפה עליהם כגיגית. מה זה כפה? ההתגלות הייתה בעוצמה כל כך גדולה, מעבר ליכולת הקיבול הפרטית, שבאמת באותה שעה הבחירה נמחקה. נכון?
גם הצלת הקדוש ברוך הוא יכול לנהם בדרך הטבע. יכול להיות שנס זה פשוט דרך לדבר, האנשים, להעביר מסר?
כן, אבל יש שם משהו פחות אלים. זה סתירת לחי לטבע. אתם מבינים מה שזה אומר?
אבל אומרים שמישהו שהוא מסוגל לראות נס
בפרח,
בפרי
או במשהו,
אז זה לא כל כך
משנה
אם הוא רואה נס.
אז זה לא נס, זה השגחה. אבל נס הכוונה שינוי דרכי הטבע. כן? שהפרח במקום לגדול, מתחיל לדבר. לא יודע. כן? אז יש פה משהו לא נורמלי.
אני אומר אדם לחשוב... כשאני מדבר עם מישהו, אני רק רוצה להחיות אותו, כמו שבוא להגיד, אני מחיית הפרה שלי או את הכלב שלי. כשאני מנסה איכשהו לחנך ילד, אז אני רוצה לדבר איתו, אני צריך לחרוב לפעמים איזה נועל מסוים שבו אני מחיה אותי. יש לדוגמה את כל הקטע של חנוכה.
אז אתה מה שחריגות זה טוב.
כשהיא נפטרה על ידי מלחמה, אני קראת סוף, היה איזה נץ שכל הקטע שלו זה המטר. לא היה
רוצה. בסדר, מסכים. מה זאת
אומרת? אז הנץ הוא מעין דיבור.
בסדר.
נבואה לאנשים שלא
נביאים. בסדר, אני מסכים. יותר טוב היה בנבואה. כלומר, כל הנס של חנוכה היה נחסך, היינו חוסכים את הנס של פח השמן, אם היינו עדיין בתקופת הנביאים. נכון? בכלל, כל הניסיון היווני לומר שהיהדות היא רק מקרה פרטי של התרבות הכללית, גם זה היינו חוסכים אם זה היה בתקופת הנביאים. כן? הם לא יכולים להעלות את הטענה הזאת בכלל. צריך להתייחס אל הטבע ברצינות. הטבע זה אלוהים, זה רצון השם. אז לא ייתכן שהוא יסתור את רצונו. אם אתה אומר שהטבע זה מישהו אויב לבורא, אז יכולה להיות מלחמה בין שני אלים, אבל פה הוא נלחם נגד עצמו. אז השאלה היא מה המשמעות של התכנון הזה מראש. כלומר, לשם מה צריך להיות מה שקרה בגין במערכת מתוכננים מראש?
לשם לחזק שהטבע זה
הקדוש ברוך הוא. למה? רבה, אם אני אומר שיש נס, זה משמע שהטבע עומד נגד הקדוש ברוך הוא, ושהקדוש ברוך הוא יותר חזק ממנו. זה ככה זה נשמע.
אבל זה מוכיח,
זה מוכיח את מה? שיש מישהו שיותר חזק מהטבע. אבל רבה, זה אומר שהטבע הוא לא משתתף במהלך הגאולה. זאת הדעה. ולכן בגאולה האחרונה הכל מתנהל דרך הטבע. כן, אבל בגאולה האחרונה, למשל הקמת המדינה, לא היו ניסים נגד הטבע. היו ניסים, נכון, אבל בתוך הטבע. לא ראינו למשל שכדורים במקום ללכת ישר הלכו באלכסון. לא ראינו דבר כזה. כן? או שהם פתאום הפכו להיות פרחים. כן? אתה יורד, פתאום יוצא פרחים. לא, אין דבר כזה. כן? אז זאת אומרת ש ובגאולה האחרונה אנחנו כבר מספיק בוגרים כדי לראות את יד השם דרך המהלכים הטבעיים הפוליטיים. בטח לא שלי. שמעת על הדמיון המזרחי הפרוע? אין לי שום דמיונות. רואים ברוחות רפאים בכל מקום. שוגעים. על זה אתה בונה.
אני גם
שמעתי. כן, גם אני שמעתי דברים כאלה. כן. זה כמו ש... כן, בבקשה?
יש לי שתי שאלות.
א',
מה אתה מגיעו כנולד? האם זה נס? אקליפסה של השמש פתאום
שמגיע, האם זה נס? האם... כלומר, זהו, זה השאלה הראשונה. והשנייה,
אז תענה בבקשה על...
אז
למה יש
ניסים,
אם זה נס?
נס תושב. טוב. ההגדרה של נס בהקשר הספציפי הזה שבו אני מדבר, זה שבירת הטבע.
אבל מה זה, זה לא מספיק מדויק, אני... מה זה שבירת הטבע?
זאת אומרת, שחוקי הטבע הרגילים חדלים לפעול כראוי. זאת אומרת, שלמשל, הצלחת הזאת הופכת לחתול מולי. זה נס. בסדר? אתה רוצה לראות איך שהיא הופכת לחתול? אני לא אראה.
בוא נגיד ככה, עכשיו אני נמצא בימי הביניים, אוקיי, ואתה אומר לי
אני עכשיו הולך לעשות קופסה, ובקופסה הזאת אתה תראה אנשים שידברו ושיגידו לך שהוא מדח בווידאו. אז אני גם חושב עם המדעים שזה באמת נס מה שקורה, אבל היום בשבילי זה לא נס. אז מה אתה מגיע כנס? מה שאנחנו רואים, מה שאתם רואים עכשיו ביום הזה בטבע? כי אם כן, אז ים סוף זה באמת היה יכול להיות נס בשביל היהודים שיצאו ממצרים, אבל בשבילנו זה קטן עלינו, אנחנו עכשיו בעולם וירטואלי. זהו, זה מה שאני אומר.
אתה גם בעולם וירטואלי לא מסוגל לחצות את האוקיינוס. מה?
ייתכן זה אולי, לא?
אתה יכול ללכת לפי שיטה כזאת. יש שיטה שנקראת אוקזיונליזם בפילוסופיה, האומרת שבעצם אין שום טבע. אתה יכול להגיד גם את זה. אתה אומר, אין טבע. נראה לי גם אין נס.
הוא הכל נס.
רק רגע. לפי השיטה הזאת, אין נס, כיוון שאין טבע. זה מה שאתה רוצה לומר.
מה זה אין טבע?
למשל, ויליאם ג'יימס. הוא אומר דבר כזה. אין בעולם הזה הכרח טבעי. זאת אומרת, זה שהשמש עולה במזרח, זה באמת, שום דבר לא מוכיח את זה. ייתכן מאוד שמחר בבוקר בכלל השמש לא תעלה, או שיתה לגין המערב, יכול להיות שבכלל היא תצא מהכיס שלי. בסדר? אז ברגע שאתה... זה על יסוד, זה הגזמה של הדברים של דיוויד יום. בסדר? אם אתה הולך בכיוון הזה, אז כל מה שאני מדבר על ניסים לא קיים. בסדר? יש אפשרות שנייה, האומרת, מה שנקרא שיטה הרציונליסטית, שמצויה דווקא אצל הוגי דעות לטיניים. שמה הם אומרים? דקארט, פינוזה וכולי, הם אומרים שהטבע זה העולם. לפי זה, גם כן אין אפשרות של נס. בסדר? כלומר, בשתי הקצוות אין אפשרות של נס. תהייתי? ולכן, כשהטבע הוא המציאות, אז הנס לא ייתכן, כי אין משהו אחר מן המציאות. כן, הטבע הוא המציאות, לכן אין משהו אחר. אז גם לפי הרציונליזם, גם לפי הפרגמטיזם האוקזיונליסטי, לא ייתכן נס. משתי סיבות שונות לגמרי, אבל אין נס. כשאתה מדבר על נס ששובר את הטבע, אתה מתכוון לומר כך, שאכן יש טבע, זה רציני, זה קיים, אבל אפשר לשבור אותו. צריך להסביר מאיפה זה בא, האפשרות הזו. התורה מספרת לנו על בריאת העולם בשני שלבים. שלב אחד זה שישה ימים, שבהם העולם פועל בהתערבות מתמדת של הבורא, כמו אצל ויליאם ג'יימס, אז אין טבע. השלב השני זה היום השביעי. ביום השביעי אין שום בריאה חדשה, יש שמירה על הסדר הקיים, זה הטבע. אם הסיפור של הבריאה היה מתחיל מיום השביעי, אז היינו אומרים כמו הרציונליסטים. אם הסיפור של הבריאה היה נעצר בסוף יום שישי, היינו אומרים כמו ויליאם ג'יימס. מכיוון שאנחנו יודעים שיש פה שני דברים, אז אנחנו יודעים ככה, שבהתחלה הטבע לא היה הכרחי, כלומר בעצם לא היה טבע, אבל העולם התגבש, חוקות הטבע קיבלו צורה, כך שאפשר גם לשבור את זה. זאת אומרת, אף על פי שזה רציני, אבל אפשר, אם צריך, להתייחס ליום השישי ולשבור. לכן כל הניסים נבראו, לפי המשנה במסכת אבות, בערב שבת בין השמשות, בגבול בין היום השישי ליום השביעי. עד כאן זה ברור? אז זה לגבי השאלה הראשונה שלך. מה זה הנס? זה שבירת הסדר. אגב, המילה טבע לא קיימת ביהדות. טבע זה תרגום של המילה היוונית פיזיס, או בלטינית נטורה, או בערבית הטבעה. אז מזה נהיה בתוך בעברית הטבע. אם אתה מסתכל אצל חז"ל, אתה רואה מילה אחרת לגמרי, מנהגו של עולם. יש איזה פתגם ידוע, מנהג נהיה טבע. אז המנהג נהיה טבע, אז אפשר, אבל מנהג אפשר גם לשבור. בסדר? זה ההסבר של הנס. עד כאן הבנת? עכשיו בוא נעבור לשאלה השנייה שלך. אז למה יש ניסים? שתי תשובות בדבר. וזה נמצא ארבע. לא, שתיים. כמה הסברות אתה רוצה? אפשרות לשאלה מה שאני אמרתי כבר בשם הרלב"ג. אבל זה הסבר לא מספיק טוב. הרלב"ג אומר, הניסים זה בשביל לשכנע את הטיפשים. יש הסבר הרבה יותר עמוק של המהר"ל מפראג. שיש סדר לניסים. הסדר לניסים הוא מסיבות מוסריות, כלומר ערכיות, ולא פיזיקליות. זאת אומרת, ישראל מגיעים לים סוף. ישראל הם צורת העולם, והים זה חומר העולם. אז החומר נכנע לצורה. לא? אז יש סדר, יש היגיון בנס, אבל הוא לא הכרח על פי הטבע, אבל הוא הכרח על פי סדר מוסרי. ואז לפי זה נוכל לדעת מתי צריך לקרות איזה נס. אבל זה לא מערכת טבעית. מה?
זה לא שכל נס
לפורמולה מתייעל.
שכל נס חייב להיות עם בסיס מוסרי.
יש בסיס מוסרי לנס. כלומר, זה לא במקרה, למשל, זה המהר"ל מעריך בזה הרבה בגבורות השם. מדוע דווקא בט"ו בניסן, בשנת בית אלפים תמר, בחצות לילה הייתה מכת בכורות? יש לזה היגיון, זה לא קפריזות אלוהיות בכל הכיוונים. אני לא חושב שזה נכון. מה שאתה אמרת עכשיו על הקופסה בימי הביניים שמשמיע רעש, גם זה יכול להיות, אבל זה לא עיקר העניין. כן? יש גם ברב קוק, יש קצת כיוונים כאלה של אחדות הנס והטבע, אבל אנחנו מדברים בעיקר על זה שהנס הוא שבירת הסדר הטבעי באמת.
מה?
אני כבר צריך ללכת. תגיד קצר, כי אני פשוט יש לי איזה הרצאה במקום אחר ואני חייב לעוף.
פשוט, אז השאלה השנייה, לגבי מה שהר"ל הסביר לגבי שיטת המהר"ל, המהר"ל מדבר על הנס, על משהו שהוא לא כמנהגו של עולם, זאת אומרת הדבר ששם השם נקרא עליו, ולכן ראוי להלל בשם השבע, בהלליה. עכשיו, מה הכוונה, מה הקשר בין זה לבין מה שהמהר"ל אומר ששם השם נקרא על נס כזה? על משהו לא כמנהגו של עולם?
תראי לי במהר"ל ואז נדבר.